ד' פחות או יותר סיימנו אותה. בקטע האחרון אולי פחות, אבל פחות או יותר סיימנו את הכיוון. טוב, אז בהוצאה הזאת יש תוספת של ד' כוכבית אחת, נכון? שורה. אז ננסה היום להספיק את שתי הפסקאות, גם את ד' כוכבית אחת וגם את ה'. בואו נתחיל בד' כוכבית אחת. עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. טוב, אז קודם כל, בכלל, אני חושב שהמשפט הזה הוא משפט חשוב מאוד, כי הוא נכון לכל דבר. כשאדם מייחס את עצמו סובייקטיבית לדברים, המציאות היא אובייקטיבית. השאלה איך אני מגיב למציאות הזאת, באופן סובייקטיבי. האם אני מגיב שהדבר הזה הוא קל, או הדבר הזה הוא כבד? קל או קשה? כדי להבין את זה אולי קצת יותר, אז כדאי לחזור אל הראשונות, ולפתוח בפתיחה של הרב קוק לספר אורות התשובה. אז כדאי לפתוח בפתיחה לפני פרק א', אז יש שם איזושהי הקדמה קצרה שהרב כתב לפני הספר כדי להבין את הכיוון. אז בחלק הראשון אומר הרב גם את הנקודה הזאת. בואו נקרא. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. אומר הרב, התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, והמשפטים האלה צריכים ברור והעמקה. דיברנו על זה בזמנו. עכשיו, החלק שקשור אלינו, לנקודה הזאת. היא מצוות השם, מצד אחד, היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות. הנה, ממש המשפט שלנו. עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. אז מצד אחד המצווה הזאת היא קלה שבקלות. מדוע? שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. מצד שני, ומצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. גם פה במקורות מוזכרת הגמרא שמופיעה במסכת קידושין כידוע, אדם שרוצה לקדש אישה ועושה תנאי בקידושי האישה. אז ידוע על פי ההלכה, דברים קצת יותר מפורטים, אבל העיקרון הוא שאם האדם הזה עומד בתנאי, אז האישה הזאת מקודשת. למשל, אדם אומר, הרי את מקודשת לי, על מנת שאתן לך 30 זוז. והוא נתן לה 30 זוז, אז היא מקודשת. לא נתן לה, לא מקודשת. הרי את מקודשת לי על מנת שיעמוד על הראש 5 דקות. עמד 5 דקות על הראש, היא מקודשת. בסדר? אומרת שם הגמרא. אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. צדיק גמור. אומרת, אז מה היינו אומרים? מקודשת או לא? לא מקודשת. א', מי אמר בכלל שהוא צדיק? ובטח לא צדיק גמור. אומרת הגמרא, מקודשת. למה? שמה הרהר תשובה. הרהר. כן, מה אנחנו רואים מכאן? שתשובה היא לא מתחילה, וזאת הלכה, שתשובה היא לא מתחילה ברבדים המעשיים של הקיום, של הבפועל, אלא אם אדם אפילו רק מהרהר, רק חושב, רק רוצה, רק שואף, שם הערעור תשובה, שם הערעור תשובה, ואם הוא ערעור תשובה, אז מהבחינה העקרונית, כמו שדיברנו בפסקה הקודמת ביום חמישי, מהבחינה העקרונית הוא צדיק גמור. נכון שבפועל היא עדיין לא יצאה אל הפועל. נכון. אבל עצם זה שמרכז, מה שהרב קרא בפסקה הקודמת, יש תשובה רוחנית ויש תשובה מעשית. התשובה המעשית היא התוצאה. התשובה הרוחנית, שזה איפה הרצון של האדם נמצא, איפה המחשבה שלו נמצאת, איפה שאיפת החיים שלו נמצאת, איך הוא ממקם את עצמו ביחס למהלך החיים שלו, ביחס לריבונו של עולם, ביחס לתהליך התשובה. אז נכון שבפועל זה עוד לא יצא אל הפועל. לכן התשובה מצד אחד היא קשה שבקשות. היא קשה שבקשות, כמו שהרב אומר כאן בהקדמה, שהרי שלא יצא עדיין אל הפועל, במילואה, בעולם ובחיים. היא בכוח, היא ברצון, היא במחשבה, היא בשאיפה, היא בכוונה, היא בכיוון. נכון. אז בפועל היא קשה שבקשות. אבל מבחינת השייכות הפנימית, מצד השייכות הפנימית היא קלה שבקלות. ולכן האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. כך ההלכה, שמה ירר תשובה, כדי לברר לנו כמה התשובה היא קלה מצד זה שאם האדם החליט בתשתית הפנימית שלו שהוא רוצה לשוב, הוא כבר נקרא מהבחינה הזאת צדיק גמור. גם בפרקים הראשונים באורות התשובה, מי שהייתנו מההתחלה, או מי שזוכר, או מי שיראה אחר כך, אז גם שם הרב מדבר פרק ב' ופרק ג', על המהלך של המהפך בפעם אחת. המהפך לפחות בראש. דרך אגב, אולי עוד משפט אחד, לצד השני, כדי להבין עד כמה זה עקרוני. חז"ל אמרו, הרהורי עבירה קשים מעבירה. אז הפירוש הפשוט הוא, למה הרהור עבירה קשה מעבירה? כי כשאדם עושה עבירה, אז הוא עושה מעשה חד פעמי. כשאדם מערער מעבירה, אז הוא מערער באופן רציף, באופן קבוע, זה לא עוזב אותו. אז הפשט הוא, לכאורה, הרהור עבירה קשה מעבירה, כי הרהור זה דבר מתמיד. ומעשה זה דבר חד פעמי שנגמר. אומר בספר נפש החיים, הרהור עבירה קשה מעבירה, כי עבירה זה פעולה, פעולה שלילית, פעולה מקולקלת. הפעולה היא נוגעת, אם אפשר לומר, בצד החיצוני של האדם. אבל הרהור, כשאדם מערער במחשבה, או ברצון, או בדמיון, זה פוגע בחלקים הרבה יותר עמוקים שלו, הרבה יותר פנימיים שלו. זה נוגע בתשתית שלו. ולכן הרהור עבירה קשה מעבירה, לא רק כי הוא מתמיד והוא לא נגמר בפעם אחת כמו אחרי מעשה, אלא כי הוא נוגע בבסיס האדם. לכן זה נוגע בחלק הרבה יותר עמוק אצל האדם. לכן מהבחינה הזאת, הרהורי העבירה קשים מעבירה. אותו דבר בצד החיובי. אומר לאישה רק מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. שם הערר תשובה. למה? כי העיקר, כמו שראינו ביום חמישי, זאת התשובה הרוחנית שהיא בעצם התשתית הפנימית. בפועל, בעזרת השם יצא לפועל. לכן אומר הרב, עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. הרי התשובה היא קשה. הרי היא קשה שבקשות, הרב אומר בהקדמה. היא קשה שבקשות כל עוד שלא יצא לפועל במילואה ובחיים. נכון, גם מצד שני אומר הרב, היא קלה שבקלות. מצד מה היא קלה שבקלות? אומר הרב, כמו שקראנו עכשיו בהקדמה, שרי הרהור תשובה, הוא כבר תשובה. אז מה עיקר הנפילה של האדם? בקיצור, בואו נגיד את זה במילים של היום. מה מקור הנפילה של האדם ביחס התשובה? במשפט אחד או במילה אחת הייתי אומר, פרפקציוניזם. האדם רוצה להיות פרפקציוניסט. הוא רוצה להיות הכל ועכשיו בדרך כלל. אז זה קשה שבקשה. זה אולי בלתי אפשרי. האדם נכנס לבית המדרש. נכנס לייאוש. למה הוא נכנס לייאוש? בדיוק בגלל אותו סיבה. הוא רואה, בואו נדבר ברמה הכי טכנית. הוא רואה את כל הספרים שבספרייה. הוא אומר, מתי אני אספיק ללמוד את כל זה? מיואש. אומר, אז אין טעם להתחיל. אם לעולם אני לא אספיק ללמוד את כל מה שכתוב פה. בכל הספרים שנמצאים בכל הספרייה, אין לי מה ללמוד. גם שאני אתחיל, ואולי גם אני אספיק, זה ברמת הבקיאות, ומה עם רמת העיון, מה עם עומק הסברה, עומק המחשבה. אז מה זה שווה? אומר הרב, עיקר הנפילות, תוצאה מהפרפקציוניסטיות, בואו נחבר את הפסקה הזאת להקדמה. זה תוצאה מהפרפקציוניזם של האדם, שלא מאפשר לו להבין את ההבדל ואחר כך את היחס הנכון בין התוך הפנימי שבו לבין הביטוי החיצוני של, של, של התוך הפנימי הזה. אלא הוא רוצה שהתוך הפנימי יהיה ביטוי חיצוני באופן מוחלט. וכשיש פערים באופן כזה או באופן אחר בין התוך לבין המציאות לבין הביטוי, הוא פשוט נשבר. לכן אומר הרב, עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. כי הרהור תשובה כתשובה. ואומר לאישה הרד מקודשת לי על מנת שנצד גמור, מקודשת. זה לא סותר את זה, לא בגלל הרהור תשובה. אדם נהפך עכשיו להיות אדם כדי שסיים את המלאכה. ברור, מצד שני הוא צריך להשלים אותה במילואה, בעולם או בחיים. לכן, לכן התשתית הפנימית היא העיקר. טוב, אם כן, האם התשובה היא קלה? מצד האמת, כן. מצד הביטוי, לא. היא קשה שבקשות מצד הביטוי, אבל היא קלה שבקלות מצד הכיוון. מצד היסוד, מצד הערך הבסיסי שממנו אנחנו יוצאים לדרך. טוב, נראה לי מספיק עד לפה, כי דיברנו על זה גם בזמנו. פסקה ה', כשעושים איזה דבר בנטייה של חולין, של גופניות ובהמיות, אומר הרב, אם רק הוא של אתר, תכף כשמתעוררים לשוב על זה, מתעלים כל הכוחות ומתהפכים לאצילות ולקדושה. למשל, ביטוי בחז"ל, במצוות עשה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. ובענייני היתר, תכף כשעולה ברעיונו לשוב, הרי הוא מתקדש. והפעולה וכל כוחה מתקדשים עמו. והעיצבון הבא מתוך תענוגי חול, מתהפך מיד לשמחה של מצווה. ולישרה לב שמחה. צריך אולי כאן להקדים איזושהי הקדמה קצרה. ידועה המחלוקת הענקית בין הראשונים וגם האחרונים, איך לחלק את המציאות. האם לחלק את המציאות לאסור ומותר, כשר ופסול, קדוש וטמא, טוב ורע, או לחלק את המציאות, או נגיד זה במילים אחרת, מצווה ועבירה, או לחלק את המציאות חלוקה משולשת. לא חלוקה לשני חלקים, אלא חלוקה לשלושה חלקים. יש דבר שהוא מצווה, יש דבר שהוא עבירה, ויש דבר באמצע שנקרא רשות. לדוגמה, נזכיר אולי גמרא, הגמרא במסכת שבת אומרת, ולא ניכנס לסוגיית האסטרולוגיה והמזלות, מן דנולד במזל מאדים, מי שנולד במזל מאדים, אדום, דם, תקיף, וכולי, אז הוא יכול להיות אחד משלושה דברים. או שהוא יהיה מוהל, ואז הוא לוקח את התכונה הזאת ומקיים את המצווה, או שחס ושלום יהיה רוצח, ואז הוא לוקח את התכונה הזאת והופך אותה לעבירה, או שהוא יהיה משהו באמצע, שוחט. היום היינו אומרים, רופא, עוסק בחדר ניתוח, הוא מוציא דם בניתוח. אם כן, איך אני מתייחס למציאות הבינונית שנקראת רופא, שנקראת שוחט שם בגמרא? האם אני מתייחס אליה כחלק בפני עצמו שהוא רשות? כלומר, הוא לא מצווה ולא עבירה. מצד אחד הוא לא מועל, הוא לא מקיים מצד ברית מילה. ומצד שני זאת לא עבירה, הוא לא רוצח. אלא משהו בתווך שנקרא רשות, או שמצד האמת היותר פנימית, אין חילוק בעצם בין, אין מציאות כזאת שבעצם נקראת רשות. כי אם אתה מתייחס אל הדברים מהמקום הנכון, אז גם מה שהוא במרכאות פרווה, הוא נהפך לפי היחס שלך למצווה. אולי הוא לא מצווה בשולחן ערוך, אבל הוא מצטרף לתהליך אחד ארוך של מצווה. ואם נקודת המוצא שלך היא לא נכונה, אז אולי זה לא עבירה בשולחן ערוך, אבל זה מצטרף למהלך כללי של עבירה. אני אומר את זה בשפה הכי ברורה שאני יכול להגיד את זה. הסוגיה הזאת כאן בפסקה הזאת, זה אחד הבירורים שכל אדם שמתקדם מבחינה רוחנית, בשלבים הראשונים, עומד בסימן שאלה נוקב כלפי הנקודה הזאת. איך אני מתייחס לזה שאני קורא ספר שאינו ספר של קודש? שאני שומע מוזיקה על חשבון לא על חשבון הסדר, נגיד, אבל על חשבון זמן שאולי הייתי יכול לשב וללמוד. איך אני מתייחס לטיול? איך אני מתייחס לזה שאני עושה משהו שהוא נעים לי לעשות אותו? האם זה ביטול תורה? האם זה מצטרף לתהליך הרוחני שלי? אז בשלב הראשון באמת האדם נמצא בזעזוע, בטלטלה. הוא לא יודע איך להתייחס לזה. אז בשלב הראשון האחראה יותר קלה זה שחור ולבן. מצווה ועבירה. אין רשות. מה שכתוב בשכון ארוך, מצווה. מה שלא כתוב בשכון ארוך, הוא ודאי עבירה. לכן אם אני הולך לבריכה, זה ביטול תורה, זאת עבירה. אם אני הולך לטייל, זה ביטול תורה, זאת עבירה. אם אני אוכל יותר מאשר לחם ומרגרינה, זה ביטול תורה ועבירה. זאת נקודת היחס הראשונה. כי משהו מצווה, הפי הפשעה, זה שכון ארוך. משהו עבירה זה כל משהו לא מצווה. זה היחס הראשון. אבל כשאדם מתבגר בתהליך הרוחני שלו, הוא בעצם מגלה שהחיים שלנו לא מחולקים במובן הטכני החיצוני למצווה, רשות ועבירה. כלומר, לחיובי מצד השם, שלילי מצד השם, וזה מין מציאות פרווה. אלא אם אדם בונה את החיים שלו מבחינה רוחנית, באופן כזה שהמסלול הפנימי שבו הוא חי, הוא לא רק שולחן ערוך במובן הטכני, היבש, החיצוני של המילה. בוא נבדוק מה כתוב בשולחן ערוך. אלא שולחן ערוך חי בתוכו. הקדוש ברוך הוא מאיר את דרכו. כל מגמת החיים שלו, המחשבות שלו, הרצונות שלו, השאיפות שלו, הם באמת שאיפות של מצווה. אז גם אם בפועל, באופן טכני, הוא עושה מעשה שלכאורה נראה רשות, הוא בעצם חלק מההצטרפות לתהליך אחד ארוך של תהליך של התקרבות אל השם. אז הוא לא כל היום מבלה בבריכה. הוא לא כל היום קורא ספר. הוא לא כל היום שומע מוזיקה. אבל כשזה קורה, אם נקודת המוצא שלו היא נכונה והמסלול העקרוני שלו הוא מסלול של הופעת השם, אז גם זה חלק מהמסלול. לכן מצד האמת, המחלוקת בין גדולי הראשונים, האם יש מצווה ועבירה ורשות, או רק מצווה ועבירה, היא בעצם לא מחלוקת. בצד החיצוני, באמת יש שלושה חלקים. יש דבר שהוא בשרי, יש דבר שהוא חלבי, ויש דבר שהוא פרווה. אבל ברובד היותר פנימי, אין פרווה. אלא תלוי ביחס הסובייקטיבי של האדם. לזה כאן הרב קורא בפסקה הזאת, היתר. דבר שהוא מותר. יש דבר שהוא מצווה, שהוא חובה, יש דבר שהוא אסור, ויש דבר שהוא מותר. יש היתר לזה. גם הרמב"ם לדוגמה, שחילק את הדיבור לחמישה חלקים, אז הוא דיבר על שני חלקים שהם מצווה, הוא קרא לזה דיבור מצווה ודיבור אהוב, שני חלקים שהם איסור, הוא קרא לזה דיבור אסור ודיבור מאוס, והחלק האמצעי, החלק החמישי, דיבור מותר. אם כן, המותר זה סוג של היתר. מותר לי. איך אנחנו מתייחסים אל היתר הזה? אל הרשות, אל האמצע, אל הפרווה הזה. אומר הרב, כשעושים איזה דבר בנטייה של חולין, כל משהו לא נשמה, אלא נשמה שמתלבשת בגוף. מה זה ביטויים של גוף? כשעושים איזה דבר בנטייה של חולין, של גופניות ובאמיות, ולא משנה כרגע באיזה ממדים, אלא משנה כרגע העיקרון. אם רק הוא של אתר, אם הנטייה הזאת היא מצווה, אז זה מצווה. הקדוש ברוך הוא אמר לך, תאכל בשבת. אכילה בשבת, עונג שבת. עונג שבת, מצווה. טוב, גם זה יכול להיות שזה לא בדיוק מצווה, כי אני אוכל מצד התאווה שלי. אז זה לא מצווה. אבל באופן תיאורטי, זאת מצווה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לך, תאכל בשבת, תתענג בשבת על אכילה, על שינה. אם כן, שינה בשבת תענוג, עונג שבת. אכילה בשבת תענוג, עונג שבת, וכו'. אז זה דבר פשוט. כשזה בצד של המצווה, זה ברור. אבל עוד פעם, זה תלוי ביחס שלי. יכול להיות אדם שישן בשבת וזו סתם תאווה. אדם שאוכל בשבת וזו סתם תאווה, אלא הוא מצא פטנט להתעלות על הכותרת עונג שבת. אז הוא סתם שקרן כלפי עצמו. אבל נגיד שמדובר כרגע שהכיוון הוא נכון. אז שעושים איזה דבר בנטייה של חולין, של גופניות ובהמיות. אם רק הוא של היתר, מה זה רק? אם זה רק של היתר ולא מצווה. הרי יש דברים שהקדוש ברוך הוא אמר לך, תפעיל את הגוף שלך, תפעיל את הבהמי שלך לכיוון מסוים, כלומר, תוציא אותו מהכוח אל הפועל, כי הדבר שאתה כרגע עושה, מוציא אותו מהכוח אל הפועל, הוא נקרא, מבחינתי, אומר הקדוש ברוך הוא, מצווה. אז על זה אין שאלה. אם הקדוש ברוך הוא אמר שזה מה שצריך לעשות, כמו למשל, לאכול בשבת, עונג שבת, זאת מצווה. אבל מה קורה שזה רק של היתר, לא של איסור, שזה באמצע. הרשות, האמצע שדיברנו עליו מקודם. אם הוא רק של היתר, אז בשלב הראשון שאני אדם בהמי, שאני אדם גופני, שאני אדם נגוע בגופניות ובהמיות יתר, אז ברור שכשאני פועל את הפעולות האלה, אלה פעולות מיותרות. אלה פעולות אולי אפילו שהן שליליות. ברור, סתם תאווה. אבל אומר הרב, אם הוא רק של היתר, תכף כשמתעוררים לשוב על זה, ועוד פעם, אותה התעוררות פנימית שדיברנו עליה, של רצון, של מחשבה, של שאיפה, שלאט לאט תתצא גם לפועל באופן מעשי, תראו מה אומר הרב. מתעלים כל הכוחות ומתהפכים להצילות ולקדושה. כשאדם מגיע למצב פנימי כזה, שבאמת הוא במסלול של תשובה פנימית, מהמקום הזה הוא בא לתשובה המעשית, אז הכל זה חלק מהמסלול. רק נקרא אולי עוד שתי שורות לפני השאלות. במצוות עשה, אם זה דבר שהוא מצווה, אז ודאי שאינו זז משם עד שמוכלים לו. אם הוא מגלה עכשיו את הנטייה הזאת בצורה נכונה, שלפני כן הוא לא קיים אותה בצורה נכונה, וזה גדר של מצווה. אבל אם זה בענייני יתר, בעניינים שהוא לא יכול להגיד זה מצווה בשולחן ערוך. לשחות בים זה לא מצווה בשולחן ערוך. זה לא מצווה. תמצא את המצווה לשחות בים. זאת לא מצווה. נו, אז איך אני מתייחס לדבר הזה? אומר הרב, ובענייני יתר, תכף כשעולה ברעיונו לשוב, הרי הוא מתקדש. ולכן היות ונקודת המוצא הפנימית שלו, ברעיון, במחשבה, ברצון, היא, נקודת המוצא הזאת היא קדושה, אז גם הפעולה שהוא יעשה תהיה פעולה קדושה. זה כמובן, זה לא מתמטיקה, זה תהליך עמוק שאדם צריך לעבור בעצמו. ואז הוא לא חי בתסכול, הוא לא חי כל הזמן בפיצול אישיות. זאת מצווה, זאת עבירה. זה ביטול תורה, זה לא ביטול תורה. אנחנו קוראים לזה פה עצבנות דתית. אחד הדברים היותר נוראים זה עצבנות דתית. שאדם כל הזמן מחפש את הברומטר של אלוהים. אלוהים, אתה מבסוט או לא מבסוט? מה זה? זאת ילדותיות רוחנית. זה מצחיק, זה עצוב מאוד. שאנשים ככה חיים, וככה מנהלים עשרות שנות חיים שלהם, וככה מחנכים את הילדים שלהם. וזה לא מצחיק בכלל. אם המנוע שממנו אתה נע, המסלול שבו אתה הולך, הוא מסלול אמיתי, פנימי, שעבדת עליו, זה לא בא במתנה. זאת עבודה רוחנית עמוקה מאוד ורציפה, ודורשת המון עבודה אמיתית של שנים, של הרבה מאוד שנים. עד שאדם באמת אולי יכול להגיד על עצמו, לא יכול להגיד על עצמו, אבל שהוא במסלול הזה באופן עקרוני לפחות. לכן בענייני היתר, תכף כשעולה ברענו לשוב, הרי הוא מתקדש, מדוע? והפעולה וכל כוחה מתקדשים עמו. כי נקודת המוצא שלו היא קדושה. הרב אומר, רק עוד משפט אחרון, סליחה, הרב אומר, שם, לא הרב, כן, הרב באורות הקודש, על הרמב״ם, על חמשת חלקי הדיבור, שאפילו דיבור מאוס, שהוא לא אסור, הוא מאוס, מה שנקרא שיחה ללא תועלת, אם אדם יוצא אליה, מדבר אותה, מתוך נקודת מוצא עמוקה וקדושה של אידיאל, הוא יכול להפוך את הדיבור המאוס לדיבור, לא הייתי אומר מצווה, כי זה לא דבר תורה, אבל לדיבור אהוב, בלשון הרמב״ם. ולכן אומר הרב, היצבון הבא מתוך תענוגי חול, כל השלב הראשון של העצבות, שאדם מרגיש שהוא קנו על החול ומתענג על החול ונשבר מול החול ומתמוטט אל מול החול וכו', והחול משתלט עליו וכו', והיצבון הבא מתוך תענוגי חול מתהפך מיד לשמחה של מצווה, כי הוא באמת במסלול של המצווה, של הצוותא עם ריבונו של עולם, כמו שאומר המהר"ל. לכן לישרי לב, מי שהלב שלו ישר, מי שיש לו ישרות פנימית רוחנית וכו', ממלא הוא בשמחה. אז הוא לא חי בבין הזמנים, באיזה מין מתח פנימי כל היום. אני מבטל תורה, או שאני מקיים תורה. הוא יודע לסדר לעצמו את המערכת הפנימית, עם המערכת החיצונית, המעשית, בכיוון הנכון. לא, אנחנו לא תמיד יכולים להגיד על עצמנו, שגם אם אנחנו בנינו את זה בתוכנו, אז אין לנו נגיעות ואינטרסים, אנחנו נגועים, ולכן הכיוון, המעשה הוא לא תמיד בכיוון הנכון. אבל באופן עקרוני, זה צריך להיות הכיוון. כן, בן, בבקשה.
דבר ראשון, הרב, לפחות לפי דעתי, תתקן אותי מה אני טועה, יש פה ממש דמיון למה שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים על השימוש של
הזה. בדיוק, שכחתי להזכיר את זה, אומר בן, שזה בדיוק מה שהרמב"ם אומר בכל שמונה פרקים, ובפרט למשל בדוגמה, שיצא לטייל וכל זה, בדיוק, אותו דבר, בדיוק.
עכשיו, רציתי לשאול, אולי המציאות הזאת נובעת מתוך זה, שאומרים ש... אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל אומרים שדרכו של היצר הרע להפיל את האדם בדברים שקרובים לליבו. אז בהתחלה הוא נכנס לאיזה בלקאוט דתי כזה, כמו שאתה אומר, לא, אני לא, אני מסולחן ערוך דבר איתי, אני עושה מה שכתוב, אם לא, אני מפחד להתקרב לזה. ואחרי כמה זמן שהוא כבר מרחיק את אותם תאוות שהיו לו מהלב, אז הוא כבר יותר מקבל, הוא מצליח למשש את המציאות בעצמו ולראות איפה אני יכול כן ללכת. ואיפה אני יכול זה, כי אחרי הכל זה כמו בשמונה פרקים, אני יכול לנסוע לצפון עם חברים, וזה ירגיע אותי, ומתוך זה אני אקבל עוד יותר כוח לחזור
לישיבה. ומצד שני זה יכול להיות ביטול תורה גם, זה אסור לשכוח. לכן צריך להיות מאוד מכוון ומאוד מדויק. מה שבן אומר זה מאוד נכון, רק אם אני אגיד את זה אולי בביטול של חז"ל. חז"ל אמרו שליצר הרע יש שתי תחפושות. תחפושת אחת, הוא מתחפש לגוי, זה פשוט, אתה רואה את הגוי שמולך. ותחפושת שנייה, הרבה יותר מסובכת, הוא מתחפש לתלמיד חכם. כשהיצר הרע מתחפש לתלמיד חכם, זה מסוכן. לגוי קל לזהות אותו. כשהוא מתחפש לתלמיד חכם, או... זה כבר סכנה. ככה הוא חכמים. זה תחפושות ליצר הרע. תחפושת שלו כתלמיד חכם, זה בדיוק מה שהרב מדבר כאן. עכשיו עוד פעם, שלא תהיה כאן אשליה. זה לא שביום אחד או בחודש או בחודשיים במכון מאיר, אדם בונה בתוכו את הכיוון, את הערך הפנימי הזה, ומהמקום הזה הוא נע. זאת עבודה עמוקה ורציפה של שנים של בירור פנימי. אבל אם אדם סוף סוף בעזרת השם יעלה על המסלול הזה, אז הוא לא חי כל הזמן במתח ובמלחמה מתמדת עם עצמו. זה תורה? זה לא תורה. אני עושה תורה או שאני עושה חיים? מה בדיוק אני עושה? תורת חיים אנחנו רוצים. רק שנייה, הוא הצבע לפניך, מחילה. כן, אתה רצה לומר משהו מקודם? לא. ומאחור אתה רצית לומר משהו?
בעצם להגיד, מה הכוונה שמאחורי המעשה, זה מה שמגדיר את זה?
עוד פעם, אדם צריך לבנות בתוכו תשתית פנימית רוחנית. ברגע שהוא בנה את התשתית הזאת, אז הם אלה, המעשים שהוא עושה, הם יונקים מאותה תשתית, נקווה, אלא אם כן הוא צבוע. ברגע שהתשתית הרוחנית היא טובה, אז גם המעשים שהוא עושה, גם אם הם מעשים, נלך לפחות לפי הכיוון הזה של אתר, הם מעשים נכונים, הם מעשים טובים, עד כדי כך, אני לא רוצה להקצין יותר מדי. אבל יש ביטוי כזה בחז"ל שנקרא, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. זה לא רק שיש מעשה אתר שהוא לשמה. מצווה לשמה זה ברור. מעשה אתר לשמה גם זה ברור, לפי הפסקה הזאת. יש גם מושג יותר חמור מזה. עבירה לשמה. איך להיות עבירה לשמה? אני אקח דוגמה קיצונית שחזל הזכירו אותה למשל, אסתר המלכה, שבפעם השנייה נכנסה למשקף גוי עם אחשוורוש, ידעה בוודאות, כאשר עבדתי, ידעה שהיא אסורה לבעלה מרדכי למאן דאמר, וכו'. היא נכנסת בוודאות, ביוזמתה, מרצונה, בבחירתה החופשית, בהכרה, למשקף גוי. שואלים חזל איך עשתה את זה? איך יכול להיות? אז תוספות עונה, שתי תשובות. תשובה שנייה עונה תוספות, הצלת כלל ישראל שאני. אסתר ידעה שהיא הולכת להציל את כלל ישראל. אז היא מוכנה לאבד את העולם הזה ואת העולם הבא שלה במחאות, בשביל להציל את עם ישראל לדורות. כך עונה תוספות. הצלת כלל ישראל שאני. הנה דוגמה קיצונית לעבירה לשמה. אז לא כל אחד מאיתנו יתחיל לעשות עבירות, ויגיד אני הולך להציל את כלל ישראל, זאת עבירה לשמה. לאט, לאט לנו. אבל יעל וסיסרה וכדומה, אסתר ואחשוורוש, אלה דוגמאות שמוזכרות בפוסקים, הם בבחינה הזאת הלכו לעבירה לשמה. דרך אגב, אסור לשכוח שלמנדה אמר שמרדכי הוא ראש הסנהדרין, אז מרדכי אמר לה, תכנסי למצב הזה. אבל כל אחד יתיר לעצמו. ראש הסנהדרין צריך להתיר לך אסתר המלכה להיכנס למציאות הזאת. אז לא רק שמצווה לשמה, ולא רק שהיתר לשמה, אפילו עבירה במצבים קיצוניים, אם נקודת המוצא ונקודת המטרה היא לשם שמיים צרוף, זה לשמה, זה מצווה. אז גדולה עבירה לשמה, מצווה שלא לשמה, עד כדי כך. אפילו כך. אבל אנחנו מדברים פה על יותר. כן.
אני
חשבתי
שאפשר
להזכיר את
שבת,
וישר
לגרוש,
שבת
זה יום בשבת, אתה בא עם... אתה אומר, אני צריך להתענק, יש מצווה, אתה עונג שבת, אתה עומד, ואתה רואה, זה בא יחד עם שירים והכל, ואתה רוצה באמת לענק את השבת. אבל האוכל שמונח על השולחן, אני יודע, אני אישי, אני מתאבה אליו, כאילו, זה טעים. ואני אוכל את זה, כאילו, אני אישי באותו, כאילו, לא לגמרי, אבל אני אוכל את זה כי זה טעים לי. נכון ששבת עכשיו אני צריך להעלה, ואני צריך עכשיו להתענק בשבת, אבל אני אוכל את האוכל הזה. עכשיו, הסיבה שאני ממשיך עוד ביס ועוד חתיכת עוף, זה בגלל שזה טעים לי.
אז נקווה שככל שאנחנו נתקדם, אז מעבר לתאווה הפשוטה הרגילה, תהיה כאן שייכות לאכילה רוחנית, אכילה מהמקום הרוחני. סיפור קטן. אחרי שהרב ציודה התעלמן, אז היו גרים איתו פחוי מהישיבה. אז פעם אחת התארח אצלו פלוני בשבת. כל פעם אוכלים איתו בסעודות וכו'. פעם אחת התארח אצלו פלוני בסעודת שבת. גמר לאכול את הצלחת הראשונה, מזג לו הרב ציודה עוד פעם, עוד הנחת לצלחת. אומר לו אותו בחור, אני שבע הרב. אמר לו הרב, בשבת הנשמה אוכלת, לא הגוף. אז מה אם אתה שבע? בסדר. אז זה הרב ציודה. אבל באופן עקרוני אתה צודק. אדם הולך לישון, שינה בשבת תענו. יאללה, סתם איזה תאב שינה. ובפרט אם הוא רוצה להכין את השבוע הבא, אז הם מכין משבת לאכול בכלל. אני לא צוחק, אני עושה הרצינות. לניו דעתי, יש כאן בעיה הלכתית חמורה. אדם שישן בשבת, בשביל שלו כוח במוצאי שבת, ולשבוע הבא. אצל הילדים זה מסוכן בעיקר בלג בעומר שחל במוצאי שבת. תישן חמודי, תישן, אם לא תישן, הולך כוח למדורה. זה ממש מכין משבת לאכול. אני לא צוחק בכלל, זה מכין משבת לאכול. לא ראיתי שזה כתוב, אבל נראה לי שזה פשוט. לכן אני מסכים מה שאתה אומר, זה נכון. אבל מצד שני, אם נקודת המוצא הפנימית שלנו, נקודת המוצא של שבת, ערך אלוקי, רוחני, אידיאלים, תורה, יראת שמיים, עבודה על המידות וכו' וכו', אז מהמקום הזה אנחנו ניגשים לאכול, והאוכל צריך להיות טעים. מצוין שיהיה טעים, אין עניין לאכול לא טעים. לאט לאט נבנה את זה בתוכנו, בעזרת השם. טוב, נעצור פה, אני רוצה להקף את השיעור הבא יותר מדי.